הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. יום רביעי, כ"ד באלול. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות ביקורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, שהוא הפרק השלישי והאחרון מתוך שלושת הפרקים העוסקים בהלכות ביקורים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על חיוב הקריאה על הביקורים ואופן העלאת הביקורים בציבור. מתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האנשים המביאים ביקורים ואינם קוראים עליהם, לאחר מכן על ההשוואה בין ביקורים לתרומה, ובסיום הפרק על אופן העלאת הביקורים בציבור. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל המביא ביקורים טעון דיינו שנדרש ממנו בנוסף להבאה לבית המקדש ולהניח את הפירות בכלי שמפורשים בכתוב, גם להביא קורבן שלמים ושיר על ידי הלווים שיגיעו הביקורים לעזרה, ותנופה על ידי הכהן והבעלים ולינה של הבעלים בירושלים בלילה שלאחר הבאת הביקורים, כמבואר בפרק הקודם. אבל הווידוי, מקרא הביקורים שקוראים הבעלים בשעת הבאת הביקורים, אינו שווה בכל המביא ביקורים, לפי שיש חייבים להביא ביקורים ואינן קוראים עליהם, וכפי שיפרט ויבאר הרמב״ם בהמשך הפרק. הלכה ב', ואילו מביאים ביקורים ולא קוראים עליהם, האישה והטומטום, שהוא הטום באותו מקום ואין יודעים אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, שיש לו אין איבר זכרות ואין איבר נקבות, לפי שהן הטומטום ואנדרוגינוס ספק אישה, שהטומטום הוא ספק במציאות האם הוא זכר או נקבה, ובנוגע לאנדרוגינוס הרי יש ספק בדין האם הוא כזכר או כנקבה, ושלושתן, האישה, הטומטום ואנדרוגינוס, אינן יכולים לומר את מה שאומרים כחלק מבידוי הביקורים, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על חלקו בארץ ישראל, ומכיוון שהארץ נתחלקה רק לזכרים ולא לנקבות, הרי האישה ואף מי שהוא ספק אישה אינם יכולים לקרוא את מקרא הביקורים. ואף אם בשלב יותר מאוחר הבת ירשה חלק בארץ ישראל כגון שלא היו לה אחים, וכן בבית שני שאף לזכרים לא הייתה נחלה בארץ מהחלוקה שהייתה בימי יהושע, אלא הם קיבלו או רכשו קרקעות בארץ ישראל, והרי אף הנקבות יכולות לרכוש קרקע בארץ ישראל כזכרים. מכל מקום, מכיוון שאם האישה הייתה בחלוקת הארץ, היא לא הייתה נוטלת חלק בארץ, הרי אין היא בכלל האדמה אשר נתת לי השם, שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לבני ישראל, הוא חילק אותה לזכרים בלבד. וכן האפוטרופין הממונים על נכסי היתומים שהביאו מפירות היתומים ביקורים, והעבד הכנעני שמביא ביקורים מפירות רבו, והשליח ששלחו בעל הפירות להביא את הביקורים לבית המקדש, מבין את הביקורים ואינן קורין, לפי שגם הם אינן יכולים לומר, אשר נתת לי השם, דאף שהם גברים והם בכלל חלוקת הארץ, הרי מכיוון שפירות אלו והקרקע שבה צמחו אינה שלהם, אין הם יכולים לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ואף העבד הכנעני שידו כיד רבו, מכל מקום אין שייך שיאמר על פירות הביקורים שהם פירות אשר נתת לי השם. הלכה ג', הגר מביא ביקורים וקורא עליהם, אף שאין הוא צאצא על אלו שנתחלקה להם הארץ בימי יהושע. משום שנאמר לאברהם אבינו בפרשת לך לך, בקשר לשינוי שמו לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך, הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי השכינה. ואם כן הגר הוא בנו של אברהם אבינו, ולאברהם הייתה השבועה התחילה שירשו בניו את הארץ. דאף שהקדוש ברוך הוא נשבע על הארץ גם ליצחק וליעקב, והם לא נקראו אב המון גויים, והרי בתחילת מקרא הביקורים הוא אומר כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, לאבותינו לשון רבים, הרי מכיוון שלאברהם הייתה השבועה התחילה שירשו בניו את הארץ, הרי זוהי עיקר השבועה, ועליה הולך עיקר הפסוק, הארץ אשר נשבע השם לאבותינו. ולפיכך, אף שהגרים לא נטלו חלק בארץ, מכיוון שהם מתייחסים לאברהם אבינו, ראויים הם ליטול חלק בארץ, ולפיכך יכולים הם לומר, האדמה אשר נתת לי השם. ובתשובה לעובדיה הגר, מרחיב הרמב״ם וכותב, עיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם, והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, ובעת בעבודה זרה והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולימדם והורם, וציווה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך השם. לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא תלמידו של אברהם אבינו עליו השלום הוא. נמצא אברהם אבינו עליו השלום הוא אב לזרוע הקשרים ההולכים בדרכיו ולכל גר שיתגייר. הוא מסיים הרמב״ם וכותב לעובדיה הגר, לפיכך יש לך לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאברהם עליו השלום הוא אביך. וכן יש לך לומר בברכת המזון על הארץ שהנחלת את אבותינו, שלאברהם ניתנה הארץ. ממשיך הרמב״ם, וכן כהנים ולוויים מבין ביקורים וקורין עליהם, ואף שהם לא קיבלו נחלה בארץ ככל השבטים, מפני שיש להן ערי מגרש, שבני ישראל נצטוו לתת להם מנחלתם 48 ערים, והם נקראים ערי מגרש מכיוון שיש להם מסביבם מגרשים, ואם כן הרי גם הם קיבלו חלק בארץ. הלכה ד' הקונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, מביא ביקורים ואינו קורא עליהם, לפי שהדבר ספק האם יש לו קרקע או אין לו, שנתבהר בפרק ב' שהקונה אילן אחד סתם, דהיינו שסיכם עם המוכר רק שיקנה את האילן, ולא דיברו בנוגע לקרקע שתחתיו, הרי הוא קונה רק את האילן ולא את הקרקע, והוא אינו מביא ביקורים, לפי שאינו בכלל ראשית ביקורי אדמתך. ואם קנה שלושה אילנות, הרי אף שלא סוכם על כך בפירוש, כלולה במחירה אף הקרקע שתחתיהם, ואז הוא מביא ביקורים וקורא עליהם. ואם קנה שני אילנות, הרי הדבר ספק האם כלולה במחירה אף הקרקע שתחתיהם. ולפיכך מספק עליו להחמיר ולהביא ביקורים, אכן הוא קורא עליהם, שהרי אינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי, משום הספק שמען האדמה שצמחו עליה שלו. אך באמת ישנה בעיה אף להביא את הביקורים משום הספק שמא אינו חייב בביקורים, שהרי להצד שאינו חייב הרי הם חולין ואסור להביא חולין לעזרה, וכיצד עושה? מקדיש אותם תחילה את כל פירות הביקורים לבדק הבית, שיהיו הקדש לבית המקדש לצורך תחזוק הבית ותיקונו, מפני שאין ספק חולין ואין מכניסין חולין לעזרה, ועל ידי שמקדיש אותם הרי אף להצד שלא חל עליהם שהם ביקורים, מותר להכניסם לבית המקדש משום שהם הקדש. ולאחר סיום הבאת הביקורים לעזרה והתנופה וכל הכרוך בזה, הרי לאחר שהכהן מוציא את הביקורים מבית המקדש כדי לאוכלם בירושלים, הרי הכהן פודה אותן מיד ההקדש, שנותן את תמורתם לבית המקדש, שהרינו יכול לאוכלם בעודם הקדש ואחר כך אוכלם. אך לפני שאוכלן הוא מפריש מהן תרומה ומעשר, מפני שאין ספק חולין, דה הביקורים פטורים מתרומות ומעשרות. אך מכיוון שיש ספק האם הפירות התחייבו בביקורים, וייתכן שהם חולין, הרי עליו להפריש מהם תרומה ומעשרות מספק, ונותן את המעשרות שלהן לכהנים, שם הביקורים הם ואסורים לזרים, דהיינו לאנשים שאינם כהנים. ובמקרה זה אינו מביא אותן בעצמו. דיינו שבעל הפירות אינו מביא את הביקורים בעצמו לבית המקדש, אלא משלחן ביד שליח, כדי שלא תעכב אותן הקריאה עליהם מלאוכלן. דיינו שבאם יביאם בעל הפירות בעצמו לבית המקדש, הרי העובדה שהוא לא יקרא עליהם תעכב את הכהנים מלאוכלן, משום שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק, שמא אין לו קרקע ואינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי השם, הרי הקריאה מעכבת בו, שהרי ייתכן שהוא חייב לקרוא. ולפיכך הוא שולח את הביקורים על ידי שליח, וכפי שנתבהר בפרקים הקודמים, הרי הוא מתכוון כבר בשעת לכיתת פירות הביקורים, שיביא את הפירות לבית המקדש על ידי שליח, שאז לא חל עליו חיוב הקריאה כלל, ומשום כך אין הקריאה מעכבת בו. הלכה ה', מי שצמחו לו פירות של שבעת המינים בשדהו והפריש מהם את ביקוריו, ולאחר מכן הוא מכר את שדהו, הרי אף שהפרשת הביקורים הייתה כדין, שהרי בשעה שהפרישה הקרקע הייתה שייכת לו, והם בכלל ביקורי אדמתך, מכל מקום מכיוון שאתה הוא מחר את שדהו, הרי הוא מביא את הביקורים לבית המקדש ואינו קורא עליהם, משום שאינו יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, שהרי אין לו אתה את האדמה שעליה גדלו הפירות, מכיוון שהוא מחר אותה. והלוקח אינו חייב להפריש ביקורים אחרים מאותו אמין באותה השנה, משום שכבר הפריש ממנו המוכר, שהמוכר כבר הפריש ביקורים מאותו אמין והם נפטרו בכך. ואם בכל אופן הפריש מהם הלוקח ביקורים, הרי חל עליהם שם ביקורים והוא מביא אותם לבית המקדש, שהרי נתבהר בפרק שני שאדם יכול לעשות את כל פירות שדהו לביקורים, ואף אם הפריש את חלקם תחילה לביקורים, יכול אחר כך להוסיף פירות אחרים לביקורים, אך הלוקח אינו קורא עליהם, משום שאינו יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, שרי כבר הופרשו ביקורים ממין זה. אבל ממין אחר בשדה שקנה, שהמוכר לא יפריש ממנו ביקורים, מפרישה לוקח ביקורים ומביא וקורא עליהם. שרים ממין זה, הפירות שמביא לביקורים הם ראשית פרי האדמה. ואף שהתבאר בהלכה י' א' שבאים הביא ביקוריו מאחד המינים וקרא וחזר והביא ביקורים ממין אחר, אינו קורא עליהם. הרי זהו כפי שמבואר שם שנאמר, היגדתי היום פעם אחת בשנה ומגיד ואינו מגיד וחוזר ומגיד בשנה אחת, שזהו באותו האדם עצמו, שאינו קורא פעמיים באותה שנה. אך כאשר מדובר באדם אחר שעדיין לא קרא על הביקורים השנה, ומכיוון שמביא את ביקוריו במין אחר שעדיין לא הופרשו ממנו כלל ביקורים, הרי הוא מביא ביקורים וקורא עליהם. על החווה והמוכרת שדהו לפירות, שהקונה מקבל זכות בגוף הקרקע לעניין אכילת פירותיה, אכן הקרקע נעשית לגמרי שלו, כגון לבנות בה וכדומה, הרי הלוקח מביא ביקורים ואינו קורא עליהם, משום שקניין הפירות שיש לו בקרקע אינו כקניין גוף הקרקע, ואין הוא יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. שהרי כאשר הקדוש ברוך הוא נתן את קרקע ארץ ישראל לבני ישראל, הרי הם קיבלו בה אף קניין הגוף. ומכל מקום הוא חייב להביא ביקורים, ומכיוון שיש לו קניין בקרקע לעניין פירותיה, הרי הם בכלל מה שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אבל מביא אדם מנכסי אשתו ביקורים, דיינו אף מנכסי מלוג שהקרן שייכת לאישה והבעל רק אוכל פירות, והוא אף קורא עליהם, אף על פי שאין לו גוף הקרקע, שכאמור הוא רק זכאי באכילת הפירות, משום שנאמר בעניין הביקורים בפרשת כי תבוא, ושמחת וכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, שביתו זו אשתו, שזו הגזרת הכתוב שאשתו כגופו, ולפיכך אף שגוף הקרקע שייך לה, הרי הוא יכול לקרוא על הביקורים ולומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ואף על פי שמתה אשתו אחר שהפריש כאשר הוא נמצא בדרך להביא את הפירות לבית המקדש, והיה מקום לומר, דמכיוון שבתחילה כאשר הוא מביא את הפירות, הרי הקרקע של אשתו, ואתה הקרקע שייכת לו, הרי זה כמקרה המבואר בהלכה ח' שכאשר השליח להבאת הביקורים מת בדרך, אף על פי שחזר הבעלים והביאם, מביא ואינו קורא, משום שנאמר ולקחת ובאת עד שתהיה לקיחה והבאה כאחד, ולא שהתחלת הבאת הביקורים תהיה על ידי שליח וההמשך תהיה על ידי האדם עצמו. מכל מקום במקרה זה שאשתו מתה כאשר הוא בדרך, מביאו את הביקורים וקורא עליהם, ומכיוון שאשתו היא כגופו, הרי נחשב הדבר של לקיחת הביקורים תחילה והבאתם עתה לבית המקדש, באים כהמשך אחד. הלכה זין, המוכר את כל שדהו, שבכללה אילנות המצמיחים פירות שבעת המינים, או שמחר מספר אילנות מצומצם בקרקע נימם, שבמקרים אלו חייב הלוקח להביא ביקורים, שהרי אין הפירות ואין הקרקע שייכים לו. מכל מקום, בזמן שהיובל נוהג, דיינו בזמן שנוהגים דיני היובל, שאז הקרקעות חוזרות לבעליהם בהגיע שנת היובל, הרי זה הלוקח מביא ביקורים וקורא עליהם ביובל ראשון בלבד, דיינו בפעם הראשונה שקנה את אותה קרקע, קודם שיצא ממנו ביובל, שעדיין לא סמכה דעתו של מוכר שתחזור לו הקרקע, ומכיוון שאף פעם עוד לא חזרה אליו הקרקע למעשה ביובל, הרי אין המוכר מצפה לכך, והוא מקנה ללוקח את גוף הקרקע והאילנות שעליהם לעולם, ולפיכך הם שייכים לגמרי ללוקח, והוא יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ומה שהקרקע תחזור ביובל אף שיקנה לו אותה לעולם, הרי זהו משום שבהגיע היובל, הקדוש ברוך הוא מפקיע את הקרקע מהלוקח ונותנה למוכר. אבל אם חזר ומחרה לאותה הקרקע ביובל שני, דיינו שלאחר שכבר עבר יובל אחד, ובו חזרה הקרקע למוכר, הוא חזר ומחרה שוב לאחר היובל, הרי זה הלוקח מביא ביקורים, ואינו קורא עליהם, שהרי סמכה דעתו של המוכר שאין לו ללוקח אלא הפירות, ומכיוון שהשדה הזו כבר חזרה אליו פעם אחת ביובל, הרי כאשר הוא מוכר אותה שוב לאחר היובל, ברור לו הדבר שהוא מוכר אותה רק למספר שנים קצוב עד ליובל, והוא מראש מתכוון להקנות את הקרקע ללוקח רק עד היובל כדי לאכול את פירותיה, וכבר נתבהר שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ולפיכך אין הלוקח יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, ומשום כך הוא מביא ואינו קורא. ומדברי הרמב״ם נראה שדין זה הוא רק אם אותה קרקע כבר חזרה אליו ביובל. אך רשי כתב במסכת גיטין, שאף אם לא מכר שום שדה ביובל הראשון, הרי אדם המוכר שדה לאחר שעבר עליו היובל, מכיוון שראה שביובל חזרו שדות של אנשים אחרים לבעליהם, שוב סומך את דעתו שהשדה שהוא מוכר עתה לאחר היובל תחזור לו ביובל. הלכה ח', באם יפריש ביקורים וחלב, הרי הוא מסוכן, שהוא בסכנת חיים, הרי זה שראוי ליורשו, בנו או אדם אחר הקרוב אליו ביותר, מביא את הביקורים, שמסתם הנוח לו לאדם שיורשו יהיה שלוחו להביא את הביקורים, אך אינו קורא עליהם שנתבהר שהשליח אינו יכול לקרוא, משום שאינו יכול לומר אשר נתת לי השם. ואף שהמוריש מסוכן ועומד למות, מכל מקום הרי כל זמן שהוא חי, אין הפירות שייכים ליורש, ואינו יכול לקרוא עליהם. ואם יפריש את ביקוריו ושלחן ביד אדם אחר ומת השליח בדרך, אף על פי שחזר הוא והביאן, דהיינו שבעל הפירות בעצמו חזר והביאן לבית המקדש, אינו קורא עליהן, משום שנאמר בתורה ולקחת מראשית כל פרי האדמה ובאת אל הכהן, עד שתהיה לקיחה והבאה כאחת. דהיינו שכדי שיוכל לקרוא על הביקורים ולומר אשר נתת לי השם, צריך שלקיחתם של הפירות מלכתחילה כבר תהיה על ידי הבעלים. ואז כשאין הלקיחה ואין ההבאה לבית המקדש תהיה על ידי הבעלים, הוא יוכל לקרוא על הביקורים. הלכה ת', ואם יפריש את ביקורה ועבדו קודם שיגיע להר הבית, ויפריש ביקורים אחרים תחתיהן, כפי שנתבהר בפרק ב' שהוא חייב באחריותם, הרי הוא מביא את הביקורים השניים לבית המקדש ואינו קורא עליהם, לפי שאינו יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית כל פרי האדמה, לפי שאינן ראשית, משום שכבר הפריש לפניהם פירות אחרים לביקורים. ואילו הביקורים השניים, הרי באים זרים אכלו אותם בשגגה, אין חייבין עליהן חומש, כפי שחייב הזר שאכל את הביקורים עצמם, שחייב עליהם קרן וחומש. שחיוב החומש הוא רק על ביקורים גמורים, ולא על הביקורים השניים שמביא כתחליף, שאינם בכלל ראשית פרי האדמה. הלכה י', ואם הביא את ביקוריו ונטמעו בעזרה, הרי זה נופץ אותן שם, שהוא משליך שם את פירות הביקורים לארץ ואינו נותנם לכהנים, מפני שאינם ראויים לאכילה על ידי הכהנים ואף לא לכל שימוש אחר, והכהנים ממהרים לסלק אותם משם, ואינו קורא עליהם, משום שאינו מביא את הביקורים לכהן, ונאמר בתורה וענית ואמרת, ולאחר מכן ושמחת, וכאשר נטמעו הביקורים ואינו מביאם לכהן, אין בביקורים אילו שמחה. הלכה י' הביא ביקוריו מאחד מן המינים החייבים בביקורים, דיינו אחד משבעת המינים וקרא עליהם, וחזר והביא ביקורים ממין אחר משבעת המינים, הרי אף שהוא מקיים את מצוות הביקורים מכל מין בפני עצמו, מכל מקום אינו קורא עליהן על הביקורים שהוא מביא מהמין השני, משום שנאמר בפרשת כי תבוא בעניין הביקורים, שהמביא אותם אומר, הגדתי היום להשם אלוקיך. ומהיום אנו לומדים שפעם אחת בשנה הוא מגיד ולא שתיים. ושנת הביקורים מתחילה בחג השבועות ומסתיימת בחג החנוכה, שזהו זמן הבאת הביקורים. אך הקריאה עליהם היא רק עד לחג הסוכות, כפי שהתבהר בהלכה י' ג'. הלכה י' ב' תפריש ביקורה ויבש המעיין, שממנו היה משקה את שדהו, וכך האילן אינו יכול להתקיים, או שנקצץ האילן שמפירותיו יפריש את הביקורים, הרי הוא מביא את הביקורים, מכיוון שבשעת הפרשתם הייתה לו קרקע, וחל עליהם כבר שם הביקורים, אך אינו קורא עליהם לפי שזה כמי שאין לו את הקרקע, שהרי עבדה, שהאילן שעליו גדל הפרי נחשב לחלק מהקרקע, ומכיוון שנקצץ האילן או שיבש המעיין, ששוב אין לאילן קיום, אינו יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. הלכה י' ג', אף שנתבהר בפרק ב' שניתן להביא את הביקורים עד חנוכה, משום שפירות שביקרו לפני חנוכה שייכים לשנה שעברה, הרי המביא ביקורים מאחר חג הסוכות ועד לחנוכה, אף על פי שיפרישן קודם החג, דיינו לפני חג הסוכות, מביאו את הביקורים ואינו קורא עליהם, משום שבסמיכות לעניין מקרא הביקורים נאמר בתורה ושמחת וכל הטוב, ומכאן שאין קריאת הביקורים אלא בשעת שמחה, שאם מחג השבועות עד סוף חג הסוכות. משום שמשבועות ועד סוכות קוטפים את היבול ומכניסים אותו לבית, וחג הסוכות עצמו הוא זמן שמחתנו. ושאר כל המביאים ביקורים, חוץ מאלו שמנה הרמב"ם מתחילת הפרק, מביאים וקוראים, ועד כאן בעניין המביאים את הביקורים ואינם קוראים. הלכה י' הביקורים והתרומות, תרומה גדולה או תרומת מעשר, והחלה, והקרן והחומש שמשלם זר האוכל בשגגה את הביקורים, התרומות והחלה, ומתנות בהימה, הזרוע על חיים והקיבה, הניתנים לכהן מבהימה הטהורה שנשחטה, הרי הם נכסי הכהן לכל דבר, שאין הכהן חייב לאוכלם דווקא, אלא יש לו למוכרם ולקנות מהן. דיינו בתרומות עצמם, או בדמים שמקבל תמורתם, אף עבדים כנעניים וקרקעות ובהימת מאה, שאין הם דברי מאכל, ואין קדושת התרומה חלה עליהם. ובעל חוב נוטלן בחובו, שבאם הכהן חייב כסף, יכול בעל חובו לגבות את התרומה כתמורה לחובו. ובאם הוא ישראל, הוא יכול למוכרה לכהנים. וכן האישה גובה את התרומה מבעלה הכהן, כתמורה להתחייבותו בכתובתה, וקונה בהן הכהן אף ספר תורה. דהיינו שלא רק עבדים, קרקעות ובהימת מאה הוא יכול לקנות מהם, שהוא יכול להמירם בדברי מאכל, אלא אף ספר תורה שאסור למכור אותו, ואם כן לא יצא לו שום דבר ראוי לאכילה מהתרומה, הרי כאמור מכיוון שהתרומות הם נכסי הכהן, יכול הוא לקנות בהן כל אשר יחפוץ. ואף על פי שהתרומות והביקורים אסורים לאכל לזרים, והם מותרים באכילה רק לכהנים, מכל מקום הם נכסי הכהן לכל דבר, ויכול הוא למוכרם, והקונה באם הוא כהן יוכלם בעצמו, ובאם לאו יצטרך למוכרם לכהנים. הלכת את וו, אף על פי שהביקורים עולין באחד ומאה כתרומה, שבאם נתערבו מאה חולין כנגד אחד של ביקורים, דהיינו שהחולין הם פי מאה מהביקורים, הרי הביקורים בטלים בחולין, מכל מקום, אם נתערבו הביקורים בחולין בירושלים, הרי הם אסורים בכל שאין במינם כדין המעשר שני, שכאשר הביקורים יתערבו בירושלים בפירות אחרים של חולין מאותו המין, הרי אף אם יתערבו בשיעור של אחד לאלף, אין הביקורים מתבטלים כלל בחולין, והתערובת כולה אסורה לזרים ויש לאוכלה לפי דיני הביקורים. כדין המעשר שני, שכאשר הוא יתערב בפירות חולין בירושלים במינו, יש לאכול את כל התערובת בתערה כדין מעשר שני, די מפני שהוא מקום אכילתן, שהם נתערבו בירושלים ששם הוא מקום אכילתם של הביקורים, הרי עשו אותן כדבר שיש לו מתירין, שהרי ניתן לאוכלם בירושלים, והכלל הוא שדבר שיש לו מתירים אף באלף אינו מתבטל. אך זהו רק במין במינו, אך מין בשאינו מינו, אף בדבר שיש לו מתירין, הוא מתבטל באם אינו נותן טעם בתערובת. וכן אם נתערבו הביקורים בחולין, אף מין במינה מחוץ לירושלים, אינם אוסרים בכלשהו, ומכיוון שיש טרחה להעלותם לירושלים, אינם נחשבים לדבר שיש לו מתירים. אך כאשר הם נתערבו בירושלים, הם אינם בטלים משום שהם נחשבים לדבר שיש לו מתירים, ואף על פי שהביקורים אסורים לזרים, אף בירושלים, בשונה ממעשר שני שהוא מותר בירושלים לכולם, ואם כן אין הביקורים בירושלים דבר שיש לו מתירים לגמרי, שהרי הם מותרים רק לכהנים, מכל מקום אם נתערבו בירושלים, הרי הם נוסרים בכל שהן, ומכיוון שהם מותרים בירושלים לכהנים, עשאום חכמים כדבר שיש לו מתירין שאיננו מתבטל. ולא רק הביקורים עצמם אסורים לזרים, אף אם נתערבו בחולין בירושלים, אלא אפילו אם זרה את הביקורים אחר שנכנסו לירושלים, הרי אף הגידולין שצמחו מהביקורים, על אף שצמיחתם היא לא רק מהביקורים האסורים, אלא אף מהקרקע המותרת, הרי הפירות הצומחים מהם אסורים לזרים, ואוסרים בכל שהן אם נתערבו בירושלים, כמו באם נתערבו הביקורים עצמם. ומכיוון שהביקורים בירושלים הם כדבר שיש לו מתירין, הרי אסרו אף את הגידולים, אף שצמחו גם מדבר המותר, ואף את התערובת של הגידולים. אבל הזורע את הביקורים קודם שיכנסו לירושלים, הרי הגידולין חולין, ומכיוון ששם אין הביקורים דבר שיש לו מתירין, הרי הצומח מהם מותר, מכיוון שיש שני גורמים לגדילתו, הפרי האסור לזרים והארץ המותרת, וכבר כתב הרמב״ם בהלכות מעשר שני שהכלל הוא שכל דבר שיש לו שני גורמים, אחד אסור ואחד מותר, הרי זה הנגרע משניהם מותר. הלכת את זין, כיצד מעלין את הביקורים לירושלים, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד. מעמד הם אנשים נבחרים שנוכחים בשעת הקרבת קורבנות הציבור כשלוחי כלל ישראל. והם נחלקים ל-24 מעמדות בתורנות שבועית לפי המחוזות שבהם הם גרים, שהאנשים של כל מחוז מעמדם היה בשבוע מסוים, ובהגיע את מעמדם היו מתכנסים אנשי המעמד במקדש כדי לעמוד בעת הקרבת קורבנות הציבור, ואילו הרחוקים מן המקדש היו מתכנסים בבית הכנסת שבמקומם. ובעת העלאת הביקורים לירושלים היו מתכנסים אנשי כל העיירות השייכות למעמד אחד, אל העיר של ראש המעמד, שבה הם היו מתכנסים גם לצורך המעמד, וזאת תקנו חכמים כדי שלא יעלו יחידים לירושלים, שנאמר במשלי ברוב עם הדרת מלך, שידורה של המצווה הנעשית לכבודו של מלך מלכי המלכים, היא כאשר היא נעשית ברוב עם. ובאים אנשי כל העיירות שבמעמד עם הביקורים, לעירו של ראש המעמד, ולנים שם ברחובה של עיר, ולא ייכנסו לבתים מפני אוהל התומה. שמה יש תומת מת בבית שהיא מתמת את כל מה שנמצא מתחת לתקרת הבית, ויתמו האנשים והביקורים. ובשחר הרי הממונה, שהוא ראש המעמד, אומר להם את הפסוק בירמיה, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. והשור הולך לפניהם, יש אומרים ששור זה היה מיועד לקורבן השלמים הבא עם הביקורים, וקרנב של השור מצופות זהב, לנוי המצווה, והתרה של זית בראשו של השור, כדי להודיע שהביקורים הם משיבת המינים, וענפי הזית הם היפים שבשיבת המינים. וחליל מכה לפניהן, דיינו שאדם המנגן בחליל הולך בראש השיירה, עד שהן מגיעים קרוב לירושלים, ששם הם היו יושבים ומחכים עד שיבואו אנשי ירושלים לקראתם, ובאותו הזמן לא היה החליל מכה לפניהם. אך כשחזרו ללכת, היה החליל חוזר ומכה לפניהם, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. והם הולכים בכל הדרך וקוראים את הפסוק בתהילים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. ולא היו מהלכין ביום אלא שתי ידות בלבד, דהיינו בשליש הראשון של היום ובשליש האחרון של היום. אך באמצע היום, בשעות החמות, היו נחים כדי שיקיימו את המצווה בשמחה ולא מתוך עייפות. וכאשר הגיעו קרוב לירושלים היו עוצרים, ושלחו לפניהם שלוחין להודיע לאנשי ירושלים שהם הגיעו עם הביקורים כדי שיקבלו את פניהם, ובזמן זה שהמתינו לאנשי ירושלים, יתרו את ביקוריהם ופרקסו אותן, שקישטו את הביקורים ועשו להם מראה נאה על ידי שהראו כלפי חוץ את הפירות המשובחים יותר. ואם היה להם פירות לח ויבש, מרין את הלח מלמעלה משום שהוא המשובח יותר. והפחות ראשי ישראל והסגנים ראשי הכהנים והגזברים הממונים על עבודת המקדש ומפקחים על הכספים, יוצאים לקראתן מירושלים כדי לכבד אותם ואת מצוות הביקורים, ולפי הבאים הם יוצאים, אם באו אנשים הרבה עם ביקורים יוצאים לקראתן אנשים רבים מירושלים, ואם באו מעט אנשים יוצאים לקראתם מירושלים מעט אנשים, ומי שיכנסו כולן בשערי ירושלים יתחילו לקרות את הפסוק בתהילים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. המשיך הרמב"ם בהלכה י"ז שכאשר היו עוברים מביאי הביקורים ברחובות ירושלים, הרי כל בעלי האומנויות שבירושלים, האנשים העוסקים במלאכות השונות, עומדים מפניהם ושואלים בשלומן, אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום. ומבאר הרמב"ם בפירוש המשניות, דאף שאין בעלי האומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתן, משום ההפסד הכספי הכרוך בכך, כאן עליהם לעמוד מפני כבוד הציבור. ומהלכין מביאי הביקורים בתוך ירושלים, וחליל ממשיך ומכה לפניהם, עד שהם מגיעים להר הבית, הגיעו להר הבית, נוטל כל אחד ואחד את סלו על כתפו, כפי שנתבהר בפרק הקודם שהמביא את הביקורים יש לו רשות לתנם לעבדו וקרובו בכל הדרך עד שמגיע להר הבית, אך כשמגיעים להר הבית לקראת כניסתם לעזרה, על כל אחד להניח את סלו על כתפו, משום שנאמר ולקח הכהן את התנה מידיך, ואומרין את פרק קוף נון שבתהילים, אל אלוקה, אל אלוק אל בקודשו וכולי, עד לפסוק האחרון, כל הנשמה תעלה ליה, הללויה. ובתלמוד ירושלמי נאמר שאת הפסוק כל הנשמה היו אומרים בשעת כניסתם לעזרה. ממשיך הרמב״ם והם מביאי הביקורים מהלכים בהר הבית, וקורין את פרק התהילים עד שמגיעים לעזרה. הגיעו לעזרה, דיברו הלוויים בשיר, שהלוויים אומרים את פרק למד שבתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית, ארוממך השם כי דיליתני וגומר. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.